המשך סיפורה של חנה. שאלנו שהשאלה הגדולה בעצם ששאלנו זה להבין את הסיפור של חנה. אישה שרוצה מאוד שיהיה לה ילד כי היא יקרה והקרות שלה נורא נורא מפריעה לה. סוף סוף היא מחליטה לעשות מעשה. מה? כן, נכון, אתה צודק, באמת כואב עליה. אז באמת היא עושה מעשה והיא קמה ומתפללת. ולא כתוב לנו מה היא התפללה. בתוך התפילה שלה היא נודרת נדר. ובנדר היא אומרת שבנה אשר יוולד לה, היא תיתן אותו להשם. המשמעות היא, אמרנו שזה לא כמו היום שאתה יכול לגור פה ולנסוע לשם ולקפוץ. המשמעות היא שהיא לא תגדל אותו, שהוא יגדל במקום אחר. וכמובן זה יפה מאוד, אנחנו חושבים שהיא אישה מאוד צדקת. אבל זה ממש לא מובן, היא כל כך רצתה ילד, וכשיש לה סוף סוף ילד, הרי היא לא יודעת אם יהיה לה עוד ילדים אחרי זה. בסוף כתוב שהיה לה עוד ילדים, אבל זה לא מובטח לכלום. היא נותנת אותו להשם, היא צריכה להיות כאילו צדיקה מארץ הצדיקות. ואני לא אומר שהיא לא צדיקה. היא צדיקה מארץ הצדיקות, מה הבעיה שלי? הבעיה שזה מתחיל כסיפור מאוד אישי, של אישה קרה, שרוצה ילד. זה הופך להיות אישה שבעצם רוצה ילד שתיתן אותו להשם. איך זה עבר פתאום, הילד שלי, הילד שאני אתן אותו להשם? יכול להיות. אתה אומר, היא לא רצתה הילד שהיא תגדל אותו ושהיא תראה אותו צומח, אלא היא רצתה בעצם, יכול להיות, כן. אני לא... אתה צודק, אבל אני רוצה להבין את ה... זה נראה שהיא אישה עם איזשהן שאיפות גדולות מאוד, צריך להבין מה השאיפות שלה. אני רוצה לדייק בהן. אז בוא נתחיל לתת את הפתרון. סליחה, עוד דבר חשוב מאוד שהזכרנו פעם שעברה, שהיא מתפללת תפילה. תפילת חנה, שהרבה מכירים את זה, מהסידור. התפילה הזאת, היינו מצפים שהתפילה שלה תהיה תפילת הודיה. והיא תגיד, תודה שהבאת לי ילד. ודברים דומים לזה. אבל בתפילה שלה, היא מדברת על דברים ממש ברמה לאומית. למשל, הסוף, היא אומרת, רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן עוז למלך שלו וירים את הקרן של משיחו. בעם ישראל אין מלך, אין משיח. משיח זה כינוי למלך שנמשך. ועל מה היא מבקשת? מה היא מדברת? מה יש פה? ועוד דבר, בתפילת חנה אנחנו מוצאים מהפך. היא מדברת על זה תפילה, לא בתפילה, תפילה. בתפילת ההודיה היא מתפללת על מהפכים שהקדוש ברוך הוא עושה. והנה המהפכים. קשתם של הגיבורים נשברה, חתים. לעומת זאת הנכשלים עזרו חי. הסביעים, שהיו סביעים והיו עשירים, הם הולכים להפוך להיות בלחם נזכרו. כלומר להיות רעבים שמסתכרים בעבור פת לחם. והרעבים שהיו רעבים, חדלו להיות רעבים. עד הכרה ילדה שבעה, מצב שהכרה הופכת להיות עם שבעה ילדים, ואילו רבת הבנים הופכת להיות אומללה. קשה להניח שהיא מדברת על עצמה, כי א', עוד לא נולדו לה שבעה ילדים, ודבר שני, אני מניח שהיא לא ייחלה לפנינה, שהיא רבת הבנים, שפנינה תהיה אומללה. אז זה נראה שזה לא מדבר על עצמה, וגם ההקשר שהכל מתהפך, הגיבורים והעשירים הופכים צד, ומה יש פה בסיפור הזה? ולכן, אנחנו צריכים לראות את, את, את הדברים האלה באור יותר כללי. ואת הדברים הבאים, את הסתכל על הכיוון הזה, שמעתי מהרב יעקב מידן, ראש ישיבת הר עציון. אמרתי, אני משתמש בדבריו, ואנחנו נרחיב אותם לכיוונים נוספים.
ביחד עם הרב דרוקמן?
לא, אור עציון, אלא הר עציון.
מה?
יש אור ויש הר. אז יש כאן שני סיפורי רקע לפרק הזה. סיפור אחד, שהוא רמוז כאן, שאמרנו שכתוב כאן, שאלקנה עולה מאירו, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. ושאלנו, מה צריך לציין, שחופני ופנחס הם כהנים, א', מסופר עליהם בעוד פרק. דבר שני, עכשיו הדמות שעומדת מול אלינו זה אלי, אבא שלהם. מה, בשמה מציינים אותם? והתשובה היא, מציינים את זה פה, כדי לרמז לנו שבל נשכח שהמצב במשכן בשילו הוא בכי רע. המצב יתואר בפרק הבא, שם נשמע על חטאם של בני אלי, והחטא יהיה קשה מאוד. אנחנו נקרא את הפרק הזה, איך שבעצם זה נראה שבני אלי, ככה זה נראה בקריאה פשוטה של מה שמתואר שם. כשנגיע לשם אנחנו ננסה להבין את בני אלי, ללמד עליהם סוג של זכות, אבל כרגע, אבל הפשט של התיאור שם, התיאור קשה מאוד, של כהנים שבעצם הפכו את, את המשכן לג'וב שלהם, והם בעצם מחפשים את הבשר של הקורבנות ולא את עבודת השם. יש שם תיאור יותר קיצוני, שהם שוכבים עם אנשים שבאות לאוהל מועד, נשמע תיאור מזעזע מאוד. וכאן יש לנו בעצם אדם ששמו אלקנה. אנחנו רואים שהוא מאוד קשור אל שילו. והוא דמות של צדיק. ועלי שאו מאירו לסבוח את זה בחיימים. וגם הוא רואים שהציור שלו הוא ציור של צדיק. ואז באים חז"ל, באמת מספרו לנו, שעם ישראל, אנשים לא אהבו את המשכן, לא רצו להגיע אליו. וגם הסברתי לכם, באמת הזכרתי את זה כבר, שסמוך למשכן שילו, היה את מקדש פסל מיכה, וחז"ל מתארים, זה לעומת זה, שלמרות שמקדש פסל מיכה, היה מקדש אלילי, או חצי אלילי, חצי יהודי, בלגן שלם, מבחינה רוחנית, אבל היה שם נעים. זה היה כמו פונדק דרכים טוב. אנשים אמרו, מה אני צריך פה להיכנס למשכן שלו? יש לי כאן מקדש אלטרנטיבי, ממש מסבבה. שם זרמו עם האנשים. ואלקנה, הוא דמות של אדם שמנסה לעודד את עם ישראל אף על פי כן ולמרות הכל להגיע לשילו. שם נמצא ארון הברית, שם בעצם זה מקום עבודת השם, שם מקריבים את קורבן התמיד, שם נמצאת השכינה למרות כל הפגמים. ולכן מתארים חז"ל שהוא עושה, כאילו כתוב כאן שהוא לא עולה ברגל הרגיל, אלא הוא מייצר לעצמו עלייה מיוחדת של משפחתו, והיא קבועה, ובעלייה הזאת, לפי התיאור של חז"ל, הוא מנסה להביא אנשים, כאילו הוא מין צדיק שמנסה לתת לעם ישראל אמון במשכן שלו, למרות שאנשים מתרחקים מהמשכן. עכשיו, הסיפור, אנחנו נסביר אחר כך בעזרת השם, למה בני אלי התנהגו ככה? ואיפה המקום של אלי? אם בני אלי, התנ"ך מספר עליהם דברים שליליים, אבל אלי נחשב, גם במסורת, גם עכשיו לאליה זקן, שהוא איש צדיק. גם אתם רואים ביקורת מרומזת על אלי, מבחינת, אנחנו גם נוכיח שאלי הוא דמות של צדיק אדום. אז מה הסיפור שלו? איך הוא יושב שם במשכן שלו ולא יורד לפרטים של מה שקורה שם? נדבר על זה. אבל זה קשור לנקודה, איך זה קשור להסביר? אחר כך, שבל נשכח שפסל מיכה וגם משכן שלו, בעצם הם מבטאים את המצב הרוחני של עם ישראל. כולנו זוכים את סוף ספר שופטים, שיש שם שתי פרשיות שהם אקורד סיום לספר שופטים, מאוד מאוד עצוב. אחד, פילגש בגבעה, והשני, פסל מיכה, שעל שתיהם יש כותרת אחת, בימים מהם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. זו כותרת שבעצם אומרת שחסר משהו. קשור למלך, המסבירים איך.
מה
רבשופט? נכון, אנחנו צריך לדבר על זה. זה הנושא של ספר שמואל, שמבקשים מלך. אבל כשם זה מתואר כמשהו שנראה בעייתי, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ותחת זה אנחנו רואים שהזהות הרוחנית של עם ישראל עוד מטושטשת. חברים יקרים, עם ישראל נכנס לארץ ישראל ברוח גדולה של משה ויהושע, כבש את הארץ. אבל אחרי שיהושע מת, כשכל שבט הולך לנחלה שלו ונשארו כנעניים, זו הבעיה הראשונה. אז עם ישראל התחיל להיכנס לעבודה מאומצת של התיישבות. הוא קיבל את התרבות המקומית שלא ביארנו אותה. הוא קיבל אותה, ראה אותה, והתחיל קצת להתקרב אליה. ואז פתאום, ה-40 שנה של המדבר, עם משה רבנו, עם התורה, התערבבו פתאום עם העולם של כנעניות, ונוצר פה איזה מישמש, איזה משהו לא ברור, ולאט לאט, משהו לפעמים, משהו, אולי לא יודע איזה אחוז זה הקיף, לא יודע, כשם נבט שלנו לדעת מה בדיוק היה שם, אבל משהו בזהות הרוחנית של עם ישראל התשתש. מי אנחנו? מה אנחנו? משכן שלו עומד מול פסל מיכה, פסל מיכה זה פסל מיכה, משכן שלו הוא גם כן לא ברור מה קורה שם. והנה, לתוך כל הכאוס הרוחני הזה, יש איזשהו אלקנה כזה, שהוא אומר, הוא כאילו עולה ומדבר על המשכן שלו ומנסה, ופנינה לאשתו, והיא חווה את הבעיה הרוחנית הזאת. לכן כתוב שהוא עולה לשם שני בני אלי. זה התחום הרוחני. בואו נעבור לתחום אחר, התחום המדיני. מה המצב בימי הפרק הזה מבחינה מדינית? מבחינה ביטחונית. חברים יקרים, בסוף ספר שופטים יש איזשהו כוח בארץ ישראל, כוח צבאי שעולה. שמענו על שני אנשים בספר שופטים שניסו להתמודד איתו, אבל בהצלחה חלקית. מה הכוח הזה שעולה? איזה עם שעולה מפה, מהאזור שלנו. הפלישתים. כלומר, בתקופה האחרונה של ספר שופטים, עולה וצומחת אומה שהיא מזכירה את עם ישראל. ומה היא מזכירה את עם ישראל? בכך שהם לא כנעניים, כמו שאנחנו באנו ממצרים, מהמדבר, נכנסנו לארץ, ככה באו לפה הפלישתים. הם גויי הים, הם הגיעו מבחוץ ונכנסו דרך עזה, אשקלון ואשדוד לארץ ישראל. והם מבחינה חומרית, יש להם תרבות מפותחת, והם יהיו האויב הראשי שלנו מסוף ספר שופטים ועד דוד המלך. עד כדי כך, שכאשר שמואל ימשך את שאול למלך, אז הוא יגדיר לו מה התפקיד שלו, ואני קורא לכם את את הפסוק. מה זה? לא, אתה מחדש לי חידוש, יכול להיות? כן, נכון, בהזדמנות אפשר לדבר מה הקשר בין פלישתים של ארץ הפלישתים בספר בראשית אליהם, אתה צודק, זה לכאורה זה שני דברים שונים, אז כתוב ככה, אני קורא לכם בפרק ת' פסוק ז', תראו את הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לא צריך לדפף, אני מקריא לכם, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. כלומר, כי הקדוש ברוך הוא מבחינתו מספר שתפקידו של שאול זה להושיע את עם ישראל מיד פלישתים כי צעקת עם ישראל באה. עכשיו אני מזכיר לכם, עם מי שמשון התמודד בעיקר?
פלישתים.
שמשון ופלישתים זה זוג. ואני מזכיר לכם סיפור, שאחרי ששמשון מכה את הפלישתים, וכמה, אנחנו רואים כמה, הכניס בהם כמה מכות, אז הפלישתים עולים ליהודה והם רוצים, תביאו לנו את שמשון. ואז שמשון אומר, שואל לכם בדיוק ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה ויאמרו איש יהודה למה עליתם עלינו? הפלישתים עולים מאזור בית גוברים, גת של הפלישתים, עולים לכיוון יהודה, לכיוון אזור חברון, באים פלישתים ואנשי יהודה שואלים מה עשינו לטוב? אז מה אומרים הפלישתים? ויאמרו לאסור את שמשון עלינו כאשר לעשות לו כאשר עשה לנו. יש פה איזה יהודי מג'נון, תביאו אותו, אנחנו צריכים לטפל בו כמו שהוא מטפל בנו. וירדו שלושת, תבינו, מבקשים מיהודים, שבט יהודה, ישראלים, תביאו לנו את הגברבר הזה. וירדו 3,000 איש מיהודה, ואמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? כלומר, אתה, מה אתה עכשיו, מה אתה מסתכסך עם הפלישתים? הם מושלים בנו. מה, לא כבשנו את הארץ בימי יהושע בן נון? לא, זה בעצם קצת מסגיר כמו, בואי למשל ש... יבוא איזה קצין בבסיס צאלים וייתן איזה כמה יריות באוויר לעבר הבדואים שבאים לגנוב ולקחת דברים מהשטחים של צה"ל, ואז יבוא המטכ"ל לקצין הזה ויגידו לו, תגיד, אתה לא מבין? לא ידעת כי הבדואים הם מלכי הנגב? מה אתה אומר שם באוויר להפריד אותם? השתגעת? זה מה שבאמת שכתוב פה. ואז הוא אומר להם, אין בעיה, אתם אל תתעסקו איתי, רק יתנו, תביאו אותי אליהם. ואז שמשון כמו שמשון, הוא לוקח לסת של חמור ומכה את הפלישתים בצורה מגניבה. אז אתם רואים את הפלישתים, את המצב של הפלישתים. מה ש... עכשיו, אנחנו... הלך אתכם אחורה, נלך קדימה קצת. בעוד שניים, שלושה פרקים בספר שמואל, תהיה מלחמה אדירה עם הפלישתים. ובמלחמה הזאת, יחרב משכן שלו. משכן מן 370 שנה. יש שם חורבן גדול והרג עצום. מלחמה על הפלישתים. זאת אומרת שהמצב הביטחוני של עם ישראל כרגע בכי רע. והמצב הרוחני, מה אמרנו לפני 5 דקות? גם קשה מאוד. זאת אומרת שעם ישראל בעצם נמצא עכשיו באיזשהו משבר גדול. סוף, אל תשכחו, ספר שמואל הוא בעצם עדיין בסוף ספר שופטים. והמצב הזה שאתה מרגיש בסוף ספר שופטים, שעם ישראל במצב תקוע מבחינה רוחנית, איך אומרים? עם ישראל היקה. הכנסנו בקולות וברקים לארץ ישראל, ואנחנו נשארנו בעצם תקועים. רוחנית, מדינית. ועכשיו יש פה איזה צדיק, אלקנה. יש לו אישה. והאישה הכרה. תשימו לב טוב. יש לנו כלל בתנ"ך. פה אני קצת מרחיב עבר לרב מידן. יש לנו כלל בתנ"ך. כל מקום בתנ"ך שמתואר אישה חשובה. בפנימיות, האישה הזאת היא מרמזת על המצב של האומה, ויותר מכך, על המצב של כנסת ישראל, כאילו נשמת ישראל. ופנינה שהיא אישה כללית, אישה צדקת, אישה שחשה את האומה.
פנינה או חנה?
חנה. חנה, אמרתי לך, חנה, 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 חנה היא הכרה, והיא מרגישה שההכרות שלה, היא מרגישה שההכרות שלה היא לא רק כאילו בעיה אישית פרטית שלה. ברור, ההכרות של חנה היא ההכרות של חנה, והכאב שלה הוא כאב של אישה, שלא מצליחה להגיע לבן. אבל היא, בגלל גודל אישיותה, היא מרגישה שההכרות שלה היא ביטוי אל ההכרות של האומה. היא מרגישה בעצם שהיא והאומה זה כמו מישהו, אני אתן לכם דוגמה, זה כמו מישהו שקבל איזה סטירת לחי. ופתאום הוא יבכה. תראה לי איזה מכה חזקה, הוא יבכה. פתאום הבכי על הכאב שלו יעזור לו להתחבר לכאב כללי יותר. הרב פוק אומר את זה בעלת ראייה על תפילה אישית. בעצם התפילות שלנו צריכות להיות על הגאולה של העולם. אין שום מקום לתפילה אישית, לכאורה. אבל יותר מזה, יותר מזה. הכאב האישי שלי, הכאב האישי של מישהו שקרוב אליי, הוא בעצם עוזר לי להתחבר אל הכאב הכללי. ובעצם הכאב הכללי, ואז אני מתחבר בעצם אל השורש של הכל, שהוא בהסתרת פניו של השם וכו', לא משנה. וכשאני מבקש, אני כבר לא מבקש רק על הכאב האישי, אני מבקש על הכל. כי בפתיחת מי המעיין יושקו כל העדרים וכל המקומות עצמאיים.
אז אתה חושב שחנה ידע על זה?
כן, אני בטוח. כן, לכן חזל אומרים שאתה נביאה. נראה את התפילה שלה. לכן בעצם חנה היא אכן אישה הכרה. אפשר לקרוא את הפרק הזה בצורה אישית, כמו היום, אני אומר, קשה להתחבר לנשים הכרות, כי היום ברוך השם מדע הרפואה באמת הגיע להישגים גדולים וקשה למצוא הכרות, יש, אבל מה שמוצאים היום זה נשים רווקות. זאת אומרת, אני אומר שהם קוראים כאב של עקרות, היום קוראים לי כאב של רווקות. אתה רואה, נשים מגיעות לגיל מבוגר, בחורות, צעירות, לא מתחתנות, וזה אוהב מאוד. אז יש את הכאב, צריך להתחבר אל חנה, אל הכאב הזה. צריך להתחבר, והיא התחברה אל עצמה, היא לא הייתה מנותקת מעצמה. אז חלילה. ובתוך הכאב הזה, היא הרגישה שהכאב שלה הוא, כאילו היא אומרת, זה מזכיר לי משהו. אני מזכירה את האומה, את כנסת ישראל. כנסת ישראל הכרה. השבת בהפטרה קראנו, רוני הכרה, לא ילדה, על עם ישראל. אני הכרה, אני חנה, אני כנסת ישראל, אני הכרה. וכשהיא הולכת עם אלקנה בדרכים המובילות מרמתיים צופים אל שילה, והם עוברים בכל מיני שבילים, כמו שחזל מתארים, אז הם רואים את הפלישתים, כל מיני מוצבים שלהם, כמו שכתוב במשך הספר. והם רואים את ה את ה את את הערבוביה של העולם הרוחני של עם ישראל, אלה הולכים לפסל מיכה ואלה פה ואלה שם, והיא מרגישה כאילו אני הכרה, אני כישראל הכרה. ואז היא מגיעה למשכן שלו ורואה את הבעיות שיש שם, והיא מורדת מתוך קשר. זה דבר מדהים. יש מושג שנקרא אני בורח ממך אליך. אני מורד בעד, לא מורד נגד. היא יודעת כבעלה אלקנה את נשגבותו של משכן שלו, מקום השכנת השכינה, מקום לוחות הברית. והיא לא מתכוונת לחשוב שאפשר לייצר אלטרנטיבה. אנחנו נעשה מהפכות, לא משכן שלו, לא, סוגרים, מה פתאום? אלא הם באים לעודד את האנשים למשכן שלו. אבל בעוד שבעלה הוא פסיבי, יחסית, הוא לא פסיבי. אבל הוא כאילו מגיע למשכן שלו, ושם הוא נמצא בזה. היא קמה, וזה נראה כאילו שהיא ממש פרצה. כי הרי אלי יושב על הפתח, ואחרי זה כשנדבר על המשכן שלו בפרק ב', אז אנחנו נדבר למה אלי יושב על הפתח, מה... אנחנו נצדיק אותו. אבל אלי יושב על הפתח, והיא פורצת לתוך המשכן שלו, בבחינת מרד. ושם כולם מתפנים בקול. למה מתפנים שם בקול? גם על זה נדבר כשנדבר על המשכן שלו. והיא לא מתפללת בקול, היא מורדת. ואלי אומר, את לא שואל, מה את עושה? הוא מפחד ממנה. לא מפחד במובן של מפחד מ... כשנבין למה הוא יושב שם, אנחנו נבין. למה הוא פונה עליה, עד מתי תשתקרן, עכשיו אני לא מסביר את זה. והיא מתפללת בלחש, תפילה בלחש, אז פירושו, תפילה לא רשמית, אלא מעומק הלב, בלי מגבלות, כמו שהיא לא, כמו שהיא פרצה את השערים, היא פרצה את הלב שלה, מתפללת, ושימו למה היא אומרת. אני רוצה שיהיה לי ילד. אבל מי זה אני? אני זה כבר לא רק חנה. נכון, זה אני חנה, אני לא מנתק את האישה האישית. אני אבל זה כבר משהו הרבה יותר. אני רוצה שיהיה לי ילד שיעשה מהפכה. זו מילה מרכזית פה, בעם ישראל. רק שנייה, אני מתפלט על ילד. לא, אני רוצה שהילד שלי יהיה מנהיג. אני, הרי אתם מבינים שחנה היא לא אישה פרטית, היא אישה מנהיגותית. כי אישה שיוצאת מהמעגל האישי שלה אל המעגל הכללי, זה אומר שיש בה מנהיגות. ומה היא רוצה? אני רוצה ילד, אבל כיוון שכבר יצאנו מהמעגל האישי, אני רוצה שהילד שלי הוא יעשה מהפכה בעם ישראל. אבל איפה הוא יעשה את המהפכה בעם ישראל? לא מחוץ למשכן שלו. חס וחלילה. לא, מה זה? יש משכן שלו, יש פסל מיכה, ועכשיו הבן שלי יבנה עוד במה. אלא הילד שלי הוא יהיה לוי במשכן, והוא בעצם ירים את קרן ישראל. אני הולכת נגד המשכן, נגד אלי, בעד המשכן, בעד אלי, בעד השראת השכינה. הוא יגדל אצלך אלי, והוא יהיה אלטרנטיבה להנהגה של הבנים שלך. והוא ירים את קרן ישראל. ולכן מה? הילד הזה שלי, שיעשה מהפכות, הוא יהיה צריך להיות כל הזמן ברצו ושוב. בין חנה, בית אלקנה, לבין אלי הצדיק של הדור, מהמשכן, מקום השראת השכינה. ולכן, כשהוא נולד, אז אלקנה שהוא יותר כזה, אלקנה והיא באותו ראש, אבל אלקנה הוא לא פעיל כמוה. אז הוא אומר, יאללה, בוא נביא אותו בחזרה, נדרת, נדר, נדר. אתם יודעים מה זה נדר? נדר זה דבר חמור, קדימה. היא אומרת לו, קודם כל הוא צריך מה? לינוק. מאיפה? ממני. ואני, אתם מכירים את המושג הזה, דברים שספגת מחלב עמך. כשאני לינוק מהלב, אומרים, כשהוא ינוק ממני, הוא יקבל את כל הרוח, אל תשאלו אותי איך בגיל שנתיים מקבלים את זה. זה ביטוי למשהו יותר. הוא יקבל ממני את כל הרוח המהפכנית החיובית, את כל השאיפות הרמות שאני חיה אותם, ואני אעשה לו מעיל. זאת אומרת, הוא תמיד יבוא מכוחי. אבל מה? אני אביא אותו אל אלי. הוא חייב להמשיך את המסורת. ואלי הוא המשך של הזקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע. של השופטים, סליחה. של הזקנים, של יהושע ושל משה רבנו. אני מהפכנית שבתוך האמונה בעבר העמוק של עם ישראל. ואז תראו, הנה חנה הנביאה. ואז פתאום אומרת, השם צבאות. מה זה השם צבאות? עד חנה אף אחד לא קרא לקדוש ברוך הוא השם צבאות. בהמשך אנחנו נבין שאין לעם ישראל צבא. בזמן יהושע בן נון היה צבא פרקטי לכיבוש הארץ. נגמר כיבוש הארץ, התפרק הצבא. בימי השופטים אין צבא לעם ישראל. הראשון שמקים צבא, מי זה? שאול. צבא יש למלך. השם צבאות פירושו שהקדוש ברוך הוא יש לו צבא. הצבא שלו זה עם ישראל. עם ישראל שלו צבא. היא הראשונה שקוראת לקדוש ברוך הוא ככה. והיא באה, והנה, הנה, הנה חנה הנביאה, היא מבינה היטב שעם ישראל צריך מלכות. והיא מתפללת. זה לא תפילה תודעה רגילה, כמו שאמרנו. זו תפילה שבה היא מתפללת על כך שהקדוש ברוך הוא עושה מהפכות. ושימו לב לשלושת המהפכות שהיא מדברת עליהן. היא אומרת, תתפלל חנה, אחד, קשת גיבורים חטיב ונכשלים עזרו חיל. זה כנגד המצב הביטחוני. הגיבורים שקשתם תישבר זה הפלישתים, והנכשלים שיעזרו חיל זה עם ישראל. סבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו. מי זה הסבעים שהסתכרו בעד פת לחם? זה בני אלי, כפי שאנחנו נראה בפרק הבא, איך שזה בדיוק מה שאומרים לבני אלי, שהם יבואו להשתחוות בעבור פת לחם, מה? יבואו להסתכר.
צאצאים גם שהם לא יעבדו במשכן.
בדיוק, זה מה שאני אפגוש. עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים ומוללה, זה כבר כינוי כללי לעם ישראל, כמו שאמרנו, שההכרה זה אותה רוני הכרה. עד הכרה ילדה שבעה זה ביטוי, שיתפך המצב. שבעה זה ביטוי לריבוי, אפשר להגיד לסרה, לא יודע למה דווקא שבעה.
שבעה זה מספר חי.
זה מספר כמושג, עד הכרה ילדה שבעה. ואז היא אומרת, מקים מאפר דן, מאשפות ירים אביון, הכל מדבר על עם ישראל, כן? אחרי זה דוד המלך השתמש במילים שלה, מקימים מאפר דן. השם ידין נפסי ארץ, השם הוא מושל בכל קצוות הארץ, והקדוש ברוך הוא ייתן עוז למלכו. תראו איזה נביאה היא. אין מלך לעם ישראל. אבל אני רוצה שהבן שלי יעשה מהפכה ויביא את המלכות. ואכן, זה מה שנתקיים. שמואל יגדל ויהיה זה שיביא את שאול ואחר כך את דוד. והם בעצם משיחי השם, מלכי ישראל הגדולים, שמהם תתחיל המלכות בעם ישראל. המהפכה הרוחנית. כלומר, היא מצפה לבן שיעשה שתי מהפכות. מהפכה רוחנית ומהפכה מדינית. וזה המשמעות של הנדר שלה. לא סתם שהיא אומרת, אני נודרת נדר ואני רוצה להגיד לך תודה על הילד שהבאת לי, אז קח אותו, השם. נתתי לך ילד שישאר אצלך. אני רוצה ילד, אני רוצה שעם ישראל יעשה מהפכה. אני רוצה שעם ישראל יחזור לעצמו. שעם ישראל יתקדם לשלבים הגדולים שלו. ואני ההכרה, זה נמצא, אנחנו עם ישראל הכרים. אנחנו צריכים, בראש השנה, אומרים חז"ל, נפקדה חנה. את הקריאה הזאת אנחנו נקרא בראש השנה. זה יהיה ההפטרה של ראש השנה, כדי לרמז על המהפכה שאנו מצפים שתתרחש בראש השנה. מהפכה של מלכות השם. מלכות השם תלויה במלכות דוד המלך. מי שהתפללה מלכות ישראל, ושבעצם זרה את הזרעים של מלכות ישראל, זאת חנה, היא זאת שאותה הבעליה נקרא בראש השנה, כי מלכות השם תלויה במלכות דוד המלך, מלכות ישראל. אז אני חושב שענינו על הרבה שאלות ששאלנו פעם קודמת, ועזרת השם נמשיך בשבוע הבא. תודה רבה.
תודה רבה.